אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת ירון לוי, יש עתיד. שלום.
שלום דוד.
מה העניינים?
סביר ביחס למה שקורה.
טוב, סביר... סביר זה לא כך טוב. תגיד, אני שומע את התקשורת חודשים אחרונים, ואני מביט ורואה את הפנים של בני משפחות החטופים, ונראה לי שהתקשורת קצת משחקת בהם, לא?
אתה הולך, אתה מסתכל על הדבר, כאילו,
לא יודע.
בסופו של דבר, יש תזות לדבר.
יש ידיעות, אין ידיעות, יש ידיעות, אין ידיעות, יש... שתקו, למה אתם צריכים להגיד את זה?
יש גישה אחת שבאה ואומרת, ככל שנהיה יותר בשקט, תתקדם יותר העסקה. ויש גישה שנייה של ההורים שבאה ואומרת, ככל...
אתה כולל לדעת חכמים, כי אמרו את זה כולם, כולל המשפחות.
אני, כשאני נפגש לפחות עם חלק מהמשפחות...
אומרת, תשתקו?
לא.
מה אומר?
נפגשתי עם אמא שלי מתן, עם עינב, לאחרונה שלא הכניסו אותה לכנסת. היא צורחת, היא רוצה את הבן שלה בחזרה, היא לא רוצה לשבת בשקט בבית. עכשיו, מה אתה אומר לי, אמא כזאת?
לא, 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 היא בסדר גמור. לא, 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 לא. אז אין לי טיפה של ביקורת על
משפחות החטופים.
צנגאוקר,
באופן כללי, כן.
קטונתי מלהביע פסיק של ביקורת. אין לי זכות בכלל.
מצטרף
לדבר. לא, אני רק אומר, תביעו את הביקורת. אתם משפחות החטופים, תצעקו חמאס. חמאס זה מילה רעה. תצעקו. אני מדבר על זה שכל הזמן מטלטלים את המשפחות האלה בידיעות של כן עסקה, לא עסקה, כן עסקה, לא עסקה. זה כבר חודשים.
כן, וזה נורא. ביום שני השבוע התפרסמה יום לפני הרשימה של החטופים, אותם החטופים, ואז אתה רואה את המשפחות בוועדות, ואתה יודע, אני יושב שם, אותו חבר כנסת בסוף, אין מה לעשות, זה עם החליפה של החבר כנסת ואזרח ואבא, בן למשפחה, ואתה אומר, אם הבן שלי או מישהו מהמשפחה שלי,
מי יודע חלילה, מה הייתי עושה?
מה הייתי עושה? וכל זה עינב נמצאת בחוץ, כמובן שיצאתי אליה, אני חוזר בכוונה אליה, כי אני אומר, אני חושב שאיבדנו איפשהו את ה... חמלה, או שאת הרצון להזדהות, או היכולת גם, מבחינה אנושית, להבין את הדבר הזה, שאמא רוצה לראות את הבן שלה, היא תעשה הכל כדי להחזיר אותו. והתקשורת צריכה לשדר את זה. יכול להיות שמשתמשים, יכול להיות שלא, אבל בסופו של דבר, אני חושב, ככל שמדברים על זה יותר, זה לא יורד מסדר היום. האם זה נכון או לא נכון? אני לא נמצא שם במקבלי החלטות, לדעת אם הדברים האלה נכונים. חלילה, אם מישהו מבני משפחתי היה שם, אני לא הייתי יושב לרגע שותק.
אני בהחלט מבין אותך. תשמע, אני אומר את זה נורא בזהירות. חלק מהעיתונאים הבינו, אני בורר את מילותיי, שבסיום תחקיר מבקר המדינה, המתכ"ל יצטרך להסיק מסקנות. אבל לפחות לפי הדרגים, גם בצבא וגם הפוליטיים, הוא מתקשה לסיים את התחקיר שלו. ושר ביטחון אמר אתמול, העברתי הוראה לסיים את התחקיר עד סוף החודש, המשפחות האלה ממתינות. וזה לא קורה. למה?
הייתי שואל את שר ביטחון, נהנה לך, אבל הייתי שואל את שר ביטחון, אם תוך כדי לחימה, הרי הטיעון של, טענה של ראש הממשלה ושל הממשלה, שאי אפשר להקים ועדת חקירה ממלכתית, תוך כדי מלחמה. אתם דורשים, מי הם הרמטכ"ל שלנו עכשיו, בזמן לחימה.
ברור.
אז מה בעלה להקים ועדת חקירה?
זה לא עובד אותו דבר.
למה?
כי הדרג הממשלתי מנהל את הדרג הצבאי.
אני רואה את שר הביטחון מנהל את זה, אין לו אפילו קיזוז, שר הביטחון שלנו יושב כל היום בעצבות.
עזוב את הקיזוז, אני מסכים איתך על הקיזוז. לא,
אבל זה הדברים הקטנים, אתה יודע, צריך להתעסק בדברים הקטנים, שהם יש להם משמעות מאוד גדולה על כל ההתנהלות הזאת של שר הביטחון.
אני מסכים איתך,
אבל... הוא מתנהל דרך התקשורת עם הרמטכ"ל, האם זה נכון?
אני מסכים איתך שצריך לעשות את זה וכל זה. אני רק שואל שאלה נורא פשוטה. תראה, אנגלבן ידוע כאדם מאוד ישר ומאוד, והוא לא חוסך את שבטו. אז אם אנגלמן מעביר בצורה כזו או אחרת לעיתונאים, שהוא לא יכול לסיים את התחקיר, אז עזוב כרגע את הדרג הפוליטי. למה הדרג הצבאי שעושה תחקירים לא מסיים את זה?
אמרתי לך, תראה, אם בסופו של דבר הייתי חלק מהשולחן העגול הזה שנמצאים שם מקבל ההחלטות, או בוועדת חוץ וביטחון, אולי הייתה לי תשובה. אין לי תשובה לתת, לתת בכנות, אני יכול לשלוף לך דברים שישמעו טוב.
מה אומרים בוועדה?
איך?
מה אומרים בוועדה?
אני לא נמצא בוועדה.
לא, אני אומר, מה אומרים בוועדה? אתה יודע משהו?
לא. כשזה חסוי, לפחות מאצלנו, אתה יודע, שומרים על חיסיון.
כן. תראה, טראמפ כבר חזר ואמר את המשפט הזה כמה וכמה פעמים. אם אתם, החמאס, לא תשחררו עד שאני נכנס לתפקידי את החטופים, ייפתח עליכם גיהנום. מילים קשות מאוד. ואתה רואה שטראמפ, אני מניח שיהיה לנו הרבה יותר קל עכשיו שהוא ייכנס, אבל תסביר לי מה הם האמצעים שטראמפ יכול לעשות כדי שאכן ייפתח עליהם גיהנום, ואולי אחת האפשרויות שביידן לא הסכים להם זה להטיל מצור של מסעיות, של דברים הומניטריים, זאת אפשרות?
ואני הייתי שואל איך בתחילת המלחמה זה לא קרה, המצור הזה של הדברים, והייתי שואל למה אנחנו מלחד צריכים לנהל דיון על זה שטראמפ הולך להיות נשיא, יש לנו ראש ממשלה, יש כאן ממשלה, איך הממשלה הזאת...
כי הממשלה הזאת כפופה למה שהנשיא האמריקאי אומר.
אז מי מנהל אותנו בסופו של דבר נשיא ארצות הברית?
כן, בוודאי, אם אתה לא יודע את זה, תמיד הוא מעולם. הוא ניהל את זה כשלפיד היה ראש ממשלה, וכן, ארצות הברית מנהלת אותנו, תרצה או לא תרצה, היא הספקית הגדולה והתומכת הגדולה.
אני מקווה מאוד, אנחנו רואים, אתה יודע, למעלה משנה שנמצאים שם החטופים והחטופות, הלוואי ותהיה בשורה מארצות הברית, כי כמו שזה נראה כרגע, זה לא קורה משהו עם זה, לפחות אתה יודע, ממה שאנחנו יודעים, ואנחנו יודעים מכלי התקשורת, עוד הפעם, אין לי מידע מעבר למה שאני קורא או שומע עליו, בתור חבר כנסת.
אם תתבקש להצביע, בהנחה שיהיו שתי אפשרויות, הם כרגע עדיין לא קיימות, על עסקה חלקית, שאולי תקדם עסקה מלאה, או שתהיה אפשרות לסיים את המלחמה, לסגת כמו שהחמאס דורש, לשחרר אלפים, כולל ברגותי עם דם על הידיים, איזה אפשרות תבחר?
אני אבחר באפשרות של לשתוק, ואני אגיד לך למה, כרגע.
של?
לשתוק.
לשתוק.
לנושא, אני אסביר לך גם למה. בסופו של דבר, כל השיח הזה של מה אתה, כן, אני לא אקבל את ההחלטה, זה לא יגיע לכנסת, הממשלה קובעת את זה. וגם אם זה היה מגיע, לא הייתי מנהל את זה, את הדיון הזה בשידור, יש כאן אחריות מאוד גדולה על משפחות ששומעות את הדברים שחברי כנסת, חלקם מטופשים, חלקם חכמים יותר, אבל יוצא להם מהפה כדי לקבל איזשהו סינק וכותרת מאוד יפה. יש חטופים שצריך להחזיר אותם, הם הופקרו בשבעה באוקטובר, צריך להכניס אותם, ואני בתור חבר ממשלת, סליחה, חבר כנסת, צריך לדאוג שהם יחזרו. אני לא ממשלה, אבל אני כן עושה את המעט שאני יכול, ועדיין זה לא מספיק. כל עוד שלא נמצאים כאן, 120 חברי כנסת אחראים לזה, וכמובן, עומד בראש הממשלה.
השר לביטחון פנים אמר, אם נכון לדיווח, לפיו ישראל תשלם בשישה שבועות של הפסקת אש בתמורה לרשימה, מדובר בפשיטת רגל.
בסדר, הוא ממזמן הגדיר לנו ומראה לנו כל יום הזה פשיטת רגל עם ההתנהלות שלו. די.
מה הוא עשה?
מה הוא לא עשה.
אוקיי.
תראה. מה הוא עשה? מה הדבר האחרון שהוא עשה? הוא עשה הרבה מאוד דברים, אבל אחד הדברים המבזים.
טובים, רעים?
לא יודע, אולי אתה תציין דברים טובים שהוא עשה. אתה יודע, אחד הדברים...
אני אל תקשה שואל.
הלא נחמדים, כן.
אתה יודע מה ההבדל בינינו? לי קל לשאול.
בסדר, אני יכול גם להגיד, אתה יודע, כמו שאמרתי מקודם, יש דברים שאני לא רוצה להתייחס אליהם, אני אתייחס כן לבן גביר, למרות שהוא לא ראוי להתייחסות. אני רוצה לשאול אותך, למרות שאתה שואל, אבל נעשה כזה, אתה יודעת שאתה אולי תתעצבן, ואני אחזור למסלול, אבל האם תתעצבן? אתה אדם עוד רגוע, אני מנסה קצת...
אתה ראית אותי פעם מתעצבן?
לא ראיתי אותך.
אז זה הכל.
צריך להבין איך זה קורה. תראה, הייתה הצבעה. ראינו את ראש הממשלה שהגיע אחרי הניתוח, ואת בן גביר יושב שם מתעסק עם הטלפון שלו, וראינו את בועז ביסמוט שהגיע מהשיבה על פטירת אמו. ואז אני אמרתי, איך אתה יכול לקחת ברצינות בן אדם כזה שגורם לסיטואציה כזאת מביכה? באמת, בשיא הרצינות, שר לביטחון פנים, כאילו שותף של הקואליציה, גורם לסיטואציה מביכה כזאת. להקים בן אדם ישיבה, לא לעשות איתו כיזוז, אני לא יכול להתייחס ברצינות לבן אדם הזה. אני מקווה שאתה מסכים איתי.
כן.
מאוד לא נעים. ואני לא רוצה להפיל את הממשלה, ואני לא אוהב את הדרך שראש הממשלה מוביל אותנו, עדיין לראות בן אדם, בן 75, אחרי ניתוח, חיוור, יושב, בקושי מסוגל לדבר, ושר יושב לידו, מלחמת אגו, מגוחך. ככה לא מנהל מדינה.
תראה, לפני מספר חודשים הודיע נציג של האמירויות, שר החוץ, וכך גם מצרים, שהם לא רוצים להשתתף בניהול עזה. ביום שאחרי, אני שומע קצת דיבורים אחרים, זמירות אחרות. האמירות הודיעו שהם שוקלים את זה. מי צריך לנהל את עזה ביום אחרי?
זה, אתה יודע שלפיד דיבר על זה לפני חודש או חודשיים אחרי שפרצה המלחמה, כולם נבהלו על היום שאחרי, בואו נדבר במלחמה, והנה הגיע היום שאחרי. בסופו של דבר...
טוב, עוד לא הגיע, אבל נגיד.
הגיע היום שאחרי, המלחמה תצטרך להסתיים בזה.
כן.
היא תצטרך, מישהו יצטרך לנהל את הרצועה, אנחנו רוצים שחמאס לא ינהל את זה, כולנו מסכימים על זה. מי כן? צריך להרכיב איזשהו
הרשות,
כוח...
הרשות או כוח זר או שניהם ביחד, אבל אני שואל, הרשות שבשלב זה, וכרגע היא מנהלת מלחמה די קשת, בג'אד האיסלאמי ובשרידים של החמאס, אני לא יודע שרידים, אבל ביהודה ושומרון, האם הרשות היא זו המתאימה עם סיוע מבחוץ או בלי סיוע מבחוץ לנהל? הרי הם תמכו בחמאס מלא מלא.
אני לא חושב שהרשות, עוד הפעם זו ידעתי, צריכה לנהל את, את עזה ביום שאחרי. צריך כאן כוח בינלאומי ושיהיה כאן שליטה.
בלי הרשות.
עוד הפעם, זה דברים שאתה יודע, אני יכול להביא דעתי, צריך פתרון. לי אין את הפתרון, אתה יודע, ליום שאחרי. אין לי את הפתרון לבוא ולשים אותה לשולחן, אני חייב לציין.
אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
כן.
לפחות כשאתה לא יודע, אתה אומר, אני לא יודע.
נכון.
יש כאלה שיודעים הכל. גיוס חרדים.
זאת הבעיה שלנו.
נכון. גיוס חרדים. אני, כאדם שצופה בערוצי התקשורת, לא הרבה, אבל צופה. מבולבל. מבולבל מסיבה מאוד פשוטה. אני שומע את המדינה, את הממשלה. אגב, ראיינתי פה גם קצינים אחרים, שרי ביטחון, שאמרו לי, במהלך השנים, צה"ל לא מסוגל לקבל ולקלוט כמות מסוימת שהדרישה של האופוזיציה אומרת תגייסו אותם. אני גם שמעתי את בוגי אלון, וגם ראיינתי אותו לא פעם ולא פעמיים, שהוא אמר לי צריך להגיע להבנות עם הצבא. אבל אני שומע את האופוזיציה שאומרת, תגייסו 100,000 או 30,000. הצבא יכול בכלל לגייס כל כך הרבה אנשים? בוא תסביר לי את הסתירה בין מה שאומר הדרג הפוליטי, לבין מה שאומר הצבא, לבין מה שאומר הדרג הפוליטי, אבל של האופוזיציה.
קודם כל, מניתי עם הרעיון עם בוגי היה לפני השבעה באוקטובר.
לפני, כן.
לפני, אז זה לא רלוונטי, לצורך העניין.
טוב, יש לנו קיבל למעלה... קיבלתי את הנזיפה.
לא, חלילה. יש לנו למעלה מ-12,000 פצועים. יש מחסור של חיילים בצבא. אתה מדבר על, על המספר שהאופוזיציה דורשת. וכאן הטעות, אני רוצה לדבר על המהות, לא רגע על מספרים. אחרי השבעה באוקטובר...
המהות כולם מסכימים, גם הממשלה.
הלוואי והממשלה הייתה מסכימה שצריך לגייס את החרדים.
השאלה, כמו שאמר מישהו מפורסם, השאלה היא לא אם, אלא כמה.
וזאת גם...
את האנלוגיה אתה מבין לבד.
זאת הטעות שלנו. השאלה, בוא לא נדבר רגע על המגזר החרדי. באופן כללי גיוס. אתה מכתיב יעדים לאוכלוסייה מסוימת, או שאתה שולח למי שמלאו לו 18 והוא מתאים לשרת בצבא, לצורך העניין, אם חלילה אין לו בעיה רפואית?
במשך 70 שנה לא שולחים לכולם.
אוקיי.
יש איזושהי הסכמה מתקופת דוד בן גוריון.
לא, שנייה, אני מדבר על הציבור הכללי.
הכללי מקבל, בוודאי.
מקבל. עכשיו, אם אתה בא ולעשות איזשהו תיקון, אתה לא יכול לבוא ולהגדיר יעדי גיוס במספר. ואני אגיד לך גם למה. אם אתה מגדיר ש-5,000 חרדים לצורך העניין יתגייסו, זאת אומרת שאתה צריך לבחור עכשיו שיתנו לך רשימה. אתה לא יכול לשלוח לכולם. אתה כבר לא עושה כאן איזשהו הגבלה לחוק. אתה כבר יוצר חוק מקביל לחוק הגיוס.
אתה צודק.
ועדיין יש כאן אפליה. וזה מה שמאכזב במינוי של שר ביטחון קץ, שאתה רואה שבסופו של דבר הוא מנסה להנדס איזשהו משהו שאנחנו נדבר על 5,000 ועל יעדי גיוס.
הוא מנסה להגיע לאיזושהי פשרה, אבל...
איזה פשרה, אבל...
לא, אבל אתה אומר, תשלחו לכולם, החוק אומר, אתה צודק. סליחה, הערבים מקבלים? לא, הם אזרחי ישראל?
אני לא אומר לשלוח לכל החרדים, יש תלמידי ישיבה שמגיע להם פטור, וצריך להגדיר ולהגן את זה בחוק. לא אומר לכולם. יש כאלה שלומדים תורה, ויש כאלה, כמו שהחרדים בעצמם אומרים לחברי הכנסת, שלא לומדים תורה, והם צריכים להתגייס. אבל ברגע שאתה עושה חוק גיוס, הוא צריך להיות תקף לכל צעיר וצעירה שהם עולו להם 18. עכשיו אתה מדבר על הציבור הערבי, בהחלט צריך לתת להם...
בתשובת המדינה לבגץ, המדינה אמרה שאפשר וצהל יכול לקלוט 4,800 חיילים.
אני מכיר מסמך שהוא דלף.
זה בגץ, אני קורא את זה מתוך.
אני לא מכיר את הנתון הזה, אני מכיר שהצבא לא באמת אמר את ה...
זה צהל אמר, אני לא הייתי שם, אבל...
אז אתמול פורסם בו שזה לא מדויק מה ששר הביטחון אומר. על ה-3,400 או ב-7 שנים 5,000, כל... עוד פעם, אני לא רוצה לפעול למספרים. זה
תשובה לבגץ.
בסדר. תשובה לבגץ. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולים להבחין בין דם לדם אחרי 7 באוקטובר, והאם העובדה...
התשובה ברורה, לא?
התשובה ברורה שאנחנו לא יכולים וכולם צריכים להתגייס. נכון. וזאת צריכה להיות השיחה שלנו.
תגיד, אבל לא, ירון, לא יכול להיות, וצא כרגע מהחשיבה שלך כאיש אופוזיציה. ככה בינינו אני שואל אותך. האם לא הפכתם את הנושא הזה של גיוס חרדים לקרדום להפיל את הממשלה? הרי אתם הייתם בשלטון. אמנם ביבי כבר קרוב ל-20 שנה בשלטון, אבל אני שואל, האם לא הפכתם את זה כקרדום כדי להפיל את הממשלה? האם אם אתם הייתם בממשלה, הייתם מתעסקים בזה כל כך בצורה אובססיבית? אני שואל.
אז אני עונה. אני חושב שאתה יודע, אם יש דברים חשובים שאתה רוצה לקדם אותם, והוגנים וצודקים, אתה לא יכול להתייחס לזה, כי זאת המטרה שלך להפיל את הממשלה. המטרה היא במצב הביטחוני שאנחנו...
זאת התירוץ, אולי זאת הסיבה, אבל...
אני לא חושב שזה תירוץ. אתה יודע, שאני חושב שאתה מדבר איתי, עולה לי בראש, לפחות בן אדם אחד שאני מכיר שאיבד את הבן שלו. וכשהוא ישמע את השידור הזה...
אני מכיר כמה וכמה כאלה, לצערי הגדול.
לצערנו. יש לא מעט משפחות. וכשהם שומעים את השיח הזה על 4,000 על ידי, מי יתגייס, מי לא יתגייס. אני שואל אותך עכשיו, בתור אזרח, אתה יודע מה? לא בתור פוליטיקאי.
לא, אני לא יודע, אבל צריך להגיע לפשרה איזושהי.
צריך להגיע לפשרה. אבל צריך שיהיה חוק אחד לכולם. אי אפשר לעשות חוק גיוס מגביל.
תראה, החוק קיים, אבל...
הוא לא חל על כולם.
אתה יודע, גפני, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שזה גפני אמר, שהממשלה, בראשותכם, אמרה, קחו נייר, תכתבו מה שאתם רוצים, לגבי דרישותכם. אתה מכיר את זה?
מכיר, אתה יודע, זה רץ בכל כל פעם שמדברים על הגיוס, מעלים את הדבר. לא היה, בלא אופי אחד.
לא היה? מה, גפני משקר?
מהמקורות שלי, גפני חלילה, דובר אמת כל הזמן.
גפני לא משקר. גפני אמר, לא, אני אומר את זה כמובן בצורה...
זה סתם איזשהו סיפור
כזה. פוליטיקאי בדפינישן, הוא לא אומר תמיד את כל האמת.
יפה.
אבל אני שאלתי אם היה דבר כזה, כי אני לא יודע.
והסיפור, למי זה הוגש? לפחות מהמקורות שלך, אתה יודע, גפני אם הוא מדבר, אתה יודע, זה כל פעם הסיפור משתנה.
אני לא יכול לגלות מקורות אבל, ירון.
לא, אתה אומר, גפני...
פורסם בתקשורת שגפני אמר, קחו נייר, תרשמו את דרישותיכם.
אני נוטה שלא להאמין לבן אדם.
אבל אני לא שמעת אופוזיציה מכחישה את זה.
אני שמעתי במספר ערוצים רב, וגם אני אומר לך, אני מכחיש את הדבר, לפחות מהמקורות שלנו, ולעולם לא נאמר דבר כזה.
אוקיי, טוב. ראיתי פרסומים, ושוב, אנחנו מדברים פה על מקורות מידע, כן נכון, לא נכון, אני לא יודע, שזה כנראה מידע נכון, שחלק גדול מאוד מהצעות חוק, או מניסיונות למינויים, שגב חלק מהם היועצת המשפטית חטפה על הראש, בגץ, מינוי כזה או אחר וכולי, שחלק גדול מההצעות הללו וממינויים מסוימים, הם נפסלו על ידי היועמ"שית, ובעצם זה היה משהו לעומתי נגד הממשלה. אלו הטענות של הקואליציה. אתה מקבל את זה?
תראה, אני נמצא שם...
כי יש שם המון דברים שהיא פשוט פוסלת. חלק היו בביקורת של בגץ.
אין יום אחד במליאה שאתה לא שומע טענות כלפי היועמ"שית. זה, אתה יודע, כל נאום של כל
אתה
חבר...
אתה מרוצה מתפקודה?
אני אגיד לך ממה אני לא מרוצה. ועוד הפעם, אתה יודע, דוד.
אתה לא עונה לי.
דוד, אני אגיד לך, ממה אני לא מרוצה. אני לא מרוצה שאנחנו מתעסקים כל היום בתקשורת ובכנסת על היועמ"שית. יש לנו מלחמה, יש פצועים, יש הרוגים, יש משפחות, יש פצועים בגוף ובנפש. יש רפורמת נפש אחת שצריך להתעסק בה. ואם הממשלה הזאת הייתה משקיעה את מרב המאמצים שלה ביועצת, במקום ביועצת המשפטית, בכל ניהול המלחמה והפצועים והמפונים בצפון שהיום מטולה, הבנתי שהתחילו לחזור לביתם, למה שנשאר לפחות, בזה צריך להתעסק. על זה אנחנו צריכים לדבר.
לא צריך לדבר על היועצת המשפטית?
כמה אתה יכול לדבר על היועצת המשפטית? כל היום מדברים על היועצת המשפטית, הממשלה.
אני איתך לא דיברתי על היועצת המשפטית.
אז אני אומר לך, אני חבר כנסת שלא מתעסק עם היועצת המשפטית, אני מתעסק עם מה שחשוב לציבור בזמן מלחמה. והשאלה שלי, האם בזמן מלחמה עוד הפעם כל הנושא הזה של היועצת המשפטית ומינוי שופטים ובחירת נשיא בית המשפט העליון, די, כמה אנחנו יכולים לדבר? חוק הרייטינג?
טוב, בוא נעבור.
כל הדברים האלה, בוא נדבר על האנשים, על בני האדם שחיים כאן.
טוב, בוא נעבור. אני לא מצליח להבין, אולי תסביר לי אתה, למה התעוררנו עכשיו? ולמה הצבא עכשיו מודיע שרק קצינים בדרגת תת-אלוף ומעלה יורשו להצטלם בפנים גלויות? מה אנחנו? לא הבנו את בית הדין בהאג? לא הבנו את מה שהוא עשה לפני לא הרבה זמן? חצי שנה? לא הבנו שהם יטילו או ינסו לתפוס, לעצור? הם הצהירו את זה. למה רק עכשיו? מה הצבא, לא הבין את זה?
כנראה שלא הבינו מספיק, ואנחנו רואים את כל המקרים של הצעירים שמבריחים אותם מהמדינות שלהם. יש כאן מצב מורכב, וגם זה, אתה יודע, מבחינה מדינית צריך לפתור את זה. בסוף חיילים שנלחמים, אני לא חושב שזה נכון וחכם, מזדה קרב, אתה יודע, לעלות תמונות, אין לי שליטה עליהם, אבל גם...
אבל הצבא יכול היה לעשות את זה.
הנה, טוב שהגיעו למסקנות. מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא.
נכון. יאיר לפיד כתב השבוע בדף של הפייסבוק שלו, ועדת חקירה ממלכתית שתגן עלינו משפטית. אבל אני שואל אותך וגם את יאיר לפיד. אתה רואה שהיועצים המשפטיים, גם של הצבא, עושים את מלאכתם, אבל זה לא יגן עלינו. והעובדה של מה שאמרת לפני דקה, שזה לא עזר. שם מעצר על ראש הממשלה, על שר ביטחון, אז הדברים האלה מסתבר שהם לא תופסים אצל ה...
לא תפס כי לא הוקמה ועדה, ואני זוכר...
אתה לא יכול להקים ועדה באמצע המלחמה, בוא, אני אומר לך דעתי,
כן, אי אפשר להקים ועדה באמצע המלחמה. לבקש מהרמטכ"ל, אתה יודע, שיסיים את הדוחות שלו.
כן, זה דוחות צבאיים, זה, כן. זה שני דברים שונים לגמרי.
בקטנה בזמן מלחמה, בשבע חזיתות.
שני דברים שונים לגמרי.
זו תפיסה של הממשלה.
לא, אבל אני שואל, באמת, היועץ המשפטית של הצבא והיועץ המשפטי לממשלה ובית המשפט שמאוד מאוד זהירים, ואני באמת סומך שהם יודעים מה הם עושים, מסתבר שזה לא כל כך חזר לנו מול בית הדין בהאג.
כי מבחינה עובדתית עוד פעם לא הוקמה ועדה, אבל אני רגע רוצה לרדת מהאג למה שקורה בינינו. דיברנו על, אתה יודע, על חובת הידיעה של אותם משפחות שאיבדו את היקר להם מכל. בשביל זה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. קודם כל בוא נתחיל מאמנו, ממה שקורה כאן. חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית.
אתה יודע, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לשאול. אומרים בקואליציה, כן ועדת חקירה. אבל אומרים, אני לא רוצה שתקים אותה, או יקים את הוועדה, זה שופט. כי בית המשפט העליון, אני אומר לך, אומר את הקואליציה, ואני רוצה לשמוע דעתך. כי יכול להיות שופט בית המשפט העליון יהיה משוחד בדעה שמאלנית. ככה הם אומרים. נכון, לא נכון. פונה אליכם הקואליציה ואומרת לכם, בוא נעשה כך. אתם תשבו יחד איתנו, אופוזיציה וקואליציה. שניים מכם מאופוזיציה, שניים מהקואליציה. שופט. אנשי ציבור שיהיו מקובלים על שני הצדדים. ולא צד אחד שיחשוש מהשמאל או צד אחד שחשוש מהימין. בוא ביחד בהסכמה נקים ועדה. למה אתם לא מסכימים? למה אתם לא יושבים? עזוב, ועדת חקירה ממלכתית, טיעונים הגיוניים יש, אבל אני באמת שואל, אומר לכם, בוא נשב ביחד, בוא נחליט ביחד.
אם אתה יודע, הם כל כך בטוחים,
לא, אני שאלתי אותך את השאלה, אתה מביא אותי אליהם עוד פעם. עזוב אליהם.
אנחנו מדברים עליהם, על הקואליציה, הם כאלה בטוחים, אתה יודע שאין לראש הממשלה קשר לפרשה, נקרא לזה ככה, הם רואים מונקי, לא הגיע לפרשות כאלה ואחרות, השבעה באוקטובר, סליחה, המחדל הגדול ביותר. אם אין לו את האחריות, אם הוא לא עושה באחריות, ולא יודע לקחת את האשמה.
מה הבעיה להקים? יש לי תשובה נהדרת
עבורך. מה הבעיה להקים ועדת חקירה ממלכתית?
יש לי תשובה נהדרת עבורך. אז
אני אסיים בזה שאני אבוא ואומר לך עכשיו, הם רוצים לשנות את חוקי המשחק. וזה חלק מהתפיסה שאתה מטיל ספק בשופטים. ואני רוצה להגיד לך שאם יש מישהו שאתה יכול להטיל בו ספק, זה פוליטיקאים הרבה יותר מהשופטים במדינה.
אתה חושב כך? אני לא חושב כך.
אני מדבר פוליטיקאי.
לא, אז לא פוליטיקאי. אני אדם מן היישוב. אתה יודע מה היה אחרי מלחמת יום כיפורים? הוקמה ועדה. את הכל הפילו על הצבא. הכל הפילו על הצבא. הדרג המדיני היה השם ועודך השם. מה זה אומר? שוועדות מסוימות עושות את מלאכתן לא נאמנה. הרמטכ"ל חטף את, לא שלא היה מגיע לו, כן? את כל הרפש. והדרג המדיני יצא חלק. אז אתה אומר לי שזה לא יכול לקרות?
אני לא
ועוד מה... איך זה יכול לקרות?
אני אסביר לך מה אני אמרתי.
לא, אני שאלתי שאלה פשוטה, למה לא לעשות בהסכמה?
מה זה בהסכמה? יש חוק.
בהסכמה, אתה יודע, זו בכל, אין חוק. אין חוק.
יש
חוק,
כמה...
חוק.
או כמו... לא. אין חוק, אין בית משפט, אין שיטת הסיניוריטי, אין כלום, אתה יודע.
אתה רוצה שיטת הסיניוריטי?
לא, עזוב, לא, אני רואה.
לא, אני שואל, אבל
אני אשמח גם לדבר, אתה יודע, על דברים שנוגעים בכל מה שקורה כאן ועכשיו, ולא ברוח המלחמה בבית המשפט, בכל מה שקורה כאן, עוד הפעם, אנחנו תמיד, אני הולך לאיבוד, אתה יודע, בשיח הזה, כי זה מרגיש לי קצת לא בנוח לדבר על מה שכולם מדברים, אבל בסופו של דבר, אתה יודע,
דיברנו... אתה איש חכם, ואתה מדבר דברים לעניין, ואתה, כשאתה לא יודע, אתה אומר, אני לא יודע, ואני אוהב את זה, אבל אתה יודע, אתה חבר כנסת, מכובד, ותיק אפילו, הייתי אומר. ויש לך קצת רקורד.
שנה וקצת, כן.
שנה וקצת זה כבר ותיק.
אני מקבל.
בסדר, אתה לא נבחרת אתמול, אתה כבר בתוך התעשייה הזאת. אתה יודע, אני מרגיש קצת לא נוח. למה אני מרגיש לא נוח? כי זרקת לי עכשיו שיטת הסניוריטי. זה לא חוק. זה שיטה. אתה אמרת, שיטת הסניוריטי. ואני הקטן רוצה לשאול. אגב, הייתה לי שיחה פעם עם שופט בית המשפט העליון בדימוס, ושאלת אותו, למה אתם מתעקשים על שיטת הסניוריטי? אתה יודע מה הוא אמר לי? כך זה הנהוג. אני אומר לעצמי, אז מה אם זה הנהוג? אז בוא נגיד שהיום יש שופט מבריק, והשופט הזה הוא מתאים יותר לכהן כנשיא בית המשפט העליון. אבל שיטת הסניוריטי לא מאפשרת לו אפילו להתמודד, כי זה שהבא אחריו להיות נשיא בית המשפט, הוא הוותיק מביניהם. אבל כולם נהדרים, וכולם חכמים. אבל יש אחד שמבחינת, אני לא יודע, סתם אני אומר, המזג השיפוטי, הידע הכללי, אני לא יודע.
פרשנות. ומזה אנחנו צריכים להיזהר, כי גם לממשלה וגם לפוליטיקאים, יש פרשנות לגבי איזה נשיא בית המשפט העליון הם רוצים שיהיה. כאן עוד הפעם, אנחנו הולכים על חבל דק בין פרשנויות והרצון שלנו.
אני
אומר על השיטה הזאת של יריב לוין.
לא, מה שאמרת אני מסכים איתך, זה יכול להיות, אבל...
אנחנו צריכים להימנע מכל מיני פרשנויות של הימין והשמאל והתפיסה שלו, והוא נגד הממשלה. בוא, אני, אתה יודע, יש דברים שאגיד לך, אני לענה, כאן אני צריך חבר טלפוני, במקרה הזה זאת חברת הכנסת קרין אלהרר, שהיא הולכת...
אישה חכמה, אני אוהב אותה.
מאוד, וחברה טובה. אני מקווה שאנחנו נתעסק עוד הפעם, והממשלה, בדברים שחשובים לנו. ומה שחשוב לנו, זה מערכת בריאות הנפש כרגע. אני אשמח לדבר על זה קצת, על בני הנוער במדינה. כל הדברים שאני מתעסק בהם. אתה יודע, אני אחד ב-120, ובסוף אני מרגיש שהשיח של הבניין הזה, וגם באולפנים, כל הזמן אתה שומע פרשנים כאלה ואחרים, לשעברים בצבא, ודיברנו על זה, אתה יודע, שכל אחד מביא איזושהי עמדה, בבוקר אתה שומע אותו, בערב זה בדיוק, לפעמים הם קצת משנים את הטון דיבור שלהם, אבל תכלס, אתה לא מדבר על האישה בסופר, אתה לא מדבר על זה שתנועות וארגוני הנוער לא מתוקצבים, אתה לא מדבר על זה שילד כדי לפגוש פסיכולוג בשירות הציבורי, בקופות החולים, צריך להמתין למעלה משנה וחצי. על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו לא מדברים שלמעלה מ-12 אלף פצועים בגוף ובנפש צריכים לקחת עורך דין. כדי לקבל את הזכויות שלהם באגף השיקום חלקם, כי הם לא יודעים איך לגשת לזה, הם לא רוצים לחוות שוב את הקרב. על זה אתה לא תשמע בחדשות, לא תשמע באולפנים, זה דברים שמתחת. על מה תדבר? אז... על היועצת המשפטית, על הסניוריטי, על כל הדברים הגדולים, אוקיי. שזה לא מעניין בזמן מלחמה. אפשר לחכות עם זה. אתה מסכים איתי? אפשר לחכות עם זה.
שוב קיבלתי את הזיפה, מה לעשות?
תודה, זה לא נציבה, אני יכול לנזוף.
אתה יודע שאנחנו מדברים בצורה חברית.
חלילה, שלא יתפרש.
תראה, תסתכל על השעון, סיימנו את התוכנית, אבל אני אתך לארג', אם אופיר המפיק שלי יסכים, אני אשאל אותך, דבר על מה שאתה רוצה. המיקרופון שלך, אמרת לא מדברים על זה ועל זה, תבחר נושא שהכי חשוב לך, דבר עליו.
אני רוצה לדבר על בני הנוער במדינה.
אני מסכים.
ובתור חבר כנסת, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. ז'בוטינסקי דיבר על בני הנוער, שהוא גלגל שמניע את המכונה מנקודת הכיפאון. אנחנו נמצאים באיזשהו כיפאון, אחרי השבעה באוקטובר. ואתה רואה את התקציב הזה, שהוא פוגע בתנועות וארגוני הנוער, שהוא לא מחזק אותם, את המכינות, השינשינים, את החוקים לילדים, שאתה יודע, אנחנו מדברים על הכלכלה עכשיו, הייתי בתוכנית שמדברת על הצרכנות. והשיח ברחוב הוא מדבר לא על אם נרשום את הילד לשני חוגים, האם נשאיר את הילד בחוג אחד. ועוד הפעם זה חוזר לבני הנוער. כי בסופו של דבר אתה רוצה לבנות כאן עתיד. ואם אתה רוצה לדבר על העתיד ועל בני הנוער שהם העתיד של המדינה, אתה צריך להשקיע בהם. והייתי רוצה שבכל פעם שמדברים, ידברו גם על העתיד של המדינה. כי אם אנחנו רוצים כאן מדינה טובה וחזקה, אנחנו צריכים להשקיע במנופי צמיחה. והנוער במדינת ישראל זה הדבר, זאת השקעה הכי בטוחה, והכי נכונה והכי מחייבת שלנו יש בתור כנסת ישראל. אלה הדברים שצריכים לדבר על השולחן. ואותו בני נוער שיש להם מצוקה רגשית במערכת החינוך, ויש מחסור גם בשפר, בפסיכולוגיה החינוכית. יש לך פסיכולוג אחד לאלף תלמידים. בואו נתעסק בזה, בואו נצמצם את הפער, בואו נגדיר את הממד של היועצות מבחינת תקנים, שהיועצת, כשלתלמיד יש מצוקה, והוא צריך לפגוש את היועצת, היועצת היום לא מוגדרת בתקן במשרד החינוך, את זה אתה ידעת, ואני מדבר על זה, אלה הדברים החשובים בעיניי, לתת את ה... להתחיל מלמטה, לא מלמעלה, אנחנו כל הזמן מדברים עוד הפעם על היועצת ועל בית המשפט, הכל נכון, בזמן מלחמה צריך לדבר בפציעות, ויש פציעות שקופות, שאנחנו לא רואים אותם. וזה הדברים שצריך לשים על השולחן. והכל זה הסחות דעת.
ואני אשאל אותך, באיזה אולפן אתה רוצה לדבר 4 דקות בלי שיפריעו לך?
בגלל זה כיף לבוא לכאן, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו חברי הכנסת, גם מאופוזיציה וגם קואליציה, שמגיעים לכאן, גם משמיעים את הטיעונים שלהם, וגם, אתה יודע, יש כאן שיח.
טוב, אתה מחמד צריך לתת לאופיר. אתה יודע למה?
למה?
כי יש לו וייטינג של חודשיים.
אני חושב שבסופו של דבר...
ירון, אני הסכמתי עם כל מילה. כל 4 דקות האחרונות שדיברת היו לעניין, לא שגם קודם, הכל היה בסדר, אבל אני אומר, אהבתי את מה שאמרת.
תודה.
אני בעברי הייתי איש חינוך. אני חושב שאנחנו ממש לא משקיעים בנוער. אני חושב שאנחנו לדורותיהם לא שמנו את הדגש על החינוך הטוב שאנחנו צריכים וחייבים לילדינו. ואני מזדהה עם כל מילה שאמרת. ירון לוי, יש עתיד. תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.